אנחנו בערב לפני עשרה בטבת, ובסוף דבריי אני אתייחס בחלק השני של השיחה לעניין, גם זה לאור הפרשה. חלק הראשון אני רוצה להתייחס לנקודה אחרת. בסוף הפרשה מדובר, אחרי שיעקב אבינו כבר מת, אז באים האחים, כמו שכתוב, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויאב כי יוסף בדברם אליו. האחים אומרים, אביך ציווה לפני מותו, שנה פשע אחיך. וילכו גם מיכה ויפלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות אמריו. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. בקטע הראשון, שזה החלק הראשון שאני אתייחס אליו בשיחה, האחים באים ליוסף ואומרים, אביך ציווה לפני מותו לאמור, שנה. אנחנו לא מצאנו שיעקב באמת ציווה את הדבר, ורש"י כבר אומר, שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו. הם שינו מפני השלום. רש"י הזה, על פי הגמרא ביבמות בדף סמכי, אמר רבי אלעזר משום רב לזר ברב שמעון, מותר לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. האמת היא ערך נפלא, ערך עצום. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, וכת שקרנים זה כת שלא רואה פני שכינה. אבל יש שמותר לשנות, כשיש התנגשות עם ערך אחר, ערך השלום. אנחנו חיים בעולם מורכב, ובעולם מורכב יש לפעמים לא הכל טוב והכל רע, לפעמים יש גם דברים שמעורבים בהם טוב ורע, ולפעמים שני ערכים מתנגשים. מורים לנו שכשיש התנגשות בין אמת ושלום, מותר לפעמים לשנות מפני השלום. ערך השלום גובר על ערך האמת, צריך לא להגזים את זה, כן? רבינו יונה למשל אומר בשערי תשובה, שם יש לו רשימה על כמה מיני שקרים, אז הוא אומר שזה נאמר באותם חלקי שקר שזה לא מזיק לאף אחד, סתם בן אדם משקר, ספר בלופים, זה גם אסור. אבל מפני השלום, מפני השלום מותר, כי זה לא מזיק לאף אחד, אז יש את העניין של שלום. אבל לא שבן אדם יבוא ויגיד, אני שיקרתי, מכרתי, למה מכרת, אמרת שהמכונית הזאת, כן, היא יד ראשונה ויד חמישית, אז אומר, עשית את זה מפני השלום, כי הייתי צריך לחזור הביתה ולהביא כסף הביתה לאשתי, וככה אתם רב הייתי, אז מפני השלום שיקרתי. יש אנשים שיש להם 400 פרקים של שלום בעניין הזה, בדרך כלל הם לא רודפים שלום, אבל משום לשנות מפני השלום יש להם 400 פרקים של שלום. אז רבינו יונה מגביל את הדבר, ואומר, גם שקר שלא פוגע באיש הוא שקר, אבל מותר לשנות מפני השלום. והנקודה הזאת היא נקודה חשובה, כן, חז"ל לימדו אותנו עוד, אפילו הכלל, שהוא כלל הלכתי, אבל גם הוא מבוסס, עשה דוחה לא תעשה. יש לא תעשה, אבל אומרים, רגע, יש לא תעשה, אבל יש מול זה עשה, הערך של העשה גובר. יש לפעמים חילול שבת, חילול שבת זה נורא והיום, אבל יש ערך של החיים וחי בהם. התנגשות של ערכים מלמדים אותך איזה ערך גובר. לעומת זאת לפעמים, כן, עבודה זרה גילו השפיכות דמים, אז הערך של החיים קטן מול הערך הזה. חז"ל גם לימדו אותנו, נגיד, כבוד הבריות. כבוד הבריות זה ערך חשוב, מותר בשבילו לעבור דרבנן, לא דאורייתא, אולי קום ועשה, שב ואל תעשה. אנחנו חיים בעולם מורכב ומלמדים אותנו. הפרשה הזאת מותר לשנות מפני השלום. יש ערכים שהם גדולים מערך האמת, והוא ערך השלום. בעצם האמת היא תנאי לקיומו של עולם, אבל השלום הוא תנאי עוד יותר גדול. זה העניין. ודאי וודאי שאנחנו צריכים לקחת את הלקח הזה. אם מותר לשנות, שזה שקר, זה איסור, מותר לשנות במני השלום, ודאי וודאי שאדם צריך לשקול דברים אחרים, דברים שהם ממידת חסידות, הידור. אדם מהדר בדבר מסוים, לפעמים מרוב שהוא מהדר זה כבר נהפך אצלו לגוף תורה, והוא הולך ורודף אנשים או מלבין פני אנשים שהם לא נוהגים בהידור הזה. אדוני, עומד פה ערך של ההידור או מידת החסידות מול מול הערך השני. אני לפעמים מנחה תלמידים בכל מיני הידורים, גם בענייני הידורי כשרות, שהם צריכים להתארח אצל קרובי משפחה או משהו, שהם לא בדיוק מהדרין. אז אומר להם, אתם קודם כל צריכים להיות קצת תלמידי חכמים ולדעת. אם זה דין גמור, אז אין עצה ואין תבונה לנגד השם. אבל אם זה הידור, אז אפשר לוותר על ההידור, כן? במקום להלבין פני מישהו, לצייר, אם זה עניין של משפחה, כבוד הורים, צריכים תמיד לדעת. ואני עובד על פי כלל של המסילת ישרים. המסילת ישרים בשער החסידות, כשהוא מלמד אותנו, אחרי שהוא לימד על העניין של החסידות, אז הוא אומר שם כלל גדול, אחרי שהוא מביא דוגמאות, הוא אומר, נמצאת הלמד שהבא להתחסד חסידות אמיתי צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם. בגלל שזה חסידות, אתה צריך לראות מה תהיה התוצאות של מעשיך, ולפי התנאים המתלווים להם, לפי העת, תראו איזה הגדרה, לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. או אם במעשה אחד במריתו הוא טוב ובתולדותיו ובתנאיו הוא רע, ומעשה אחד רע במריתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה שהיא פרי המעשים באמת. מידת חסידות, אדם צריך לראות מה תהיה התוצאות, מה הרווח ומה ההפסד. ואין הדברים מסורים אל הלב מבין ושכל נכון, כי אי אפשר לבאר הפרטים שאין להם קץ, והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותמונה. אבל היסוד הזה, אם זה מידת חסידות, תראה מה הרווח שבדבר ומה ההפסד. והדבר הוא עוד קל וחומר, אם דין גמור כמו שקר אמרו לך מפני שלום, תראה מה עומד מול מה, ערך מול ערך. אז ודאי ערך של הידורים ומידת חסידות צריך לראות כנגד מה זה עומד. ופה אני רוצה לדבר על שני דברים שהם פרשת השבוע, לא פרשת ויחי אלא פרשת השבוע, שהתקשורת עוסקת בהם עוד יותר משבוע. וזה כל מה שנקרא הדרת נשים, מין מילה חדשה שכבר כמה חודשים מהדהדת באוויר, והדרת נשים. ואני רוצה, ואנחנו בתור ישיבות הסדר גם נכנסנו לדבר הזה מכיוון של שירת נשים, ואני רוצה להתייחס לדברים האלה משני הצדדים. תראו, אוטובוס מהדרין, אוטובוס מהדרין זה הידור, דברים שלא שמענו מעולם. אני גדלתי בבית וגן עם גדולי הרבנים. רב שלמה זלמן היה גומר שיעור בכל תורה והיה עולה על קו 12 כשנשים צנועות יותר, צנועות פחות, ישבו באוטובוס, אף אחד לא חשב על אוטובוסי מהדרין, רב חזקאל אברנסקי נסע, הוא כבר בישראל מוכבי אותו נסע, אבל גדולי הרבנים נסעו. אז בסדר, אפשר לעשות הידור, וזה מאוד יפה, וכשמו כן הוא אוטובוס מהדרין, אבל צריך לראות שזה הידור. אז בשביל הידור, קודם כל אני חושב בכלל, הידור זה דבר שאדם צריך לנהוג בעצמו. אתה רוצה להדר, תהדר. אל תכריח אנשים אחרים להדר. איזה דבר זה? להכריח אנשים אחרים להדר, זה לא שמענו. תהדר לעצמך, ובדרך כלל מהדר צריך להיות עם ענווה, ולא להתגאות בהידור שלו. תשב אתה בעצמך עם ההידור. אבל ודאי וודאי, כשהולכים בהידור הזה והולכים לבזות אנשים ולריב, כן? אז נגיד באה אישה והיא לא בדיוק הייתה מודעת לזה שזה אוטובוס מדהים. אני לא מדבר על האחי סניקים, שזה עוד דבר שצריך גם פה לנהוג בחוכמה. אבל אם בן אדם בא ולא מודע לדבר, אז הוא עלה והתיישב. אז אתה בגלל שאתה מהדר, פה אתה הולך לריב, להלבין פני חברו, לעשות חילול השם. הרי זה בדיוק מדבר המסילת ישרים. הידור אי אפשר לדרוש מאחרים, ודרוש את זה מעצמך, וודאי וודאי אם זה הידור, תראה את הרווח ומול ההפסד. יכול להיות, כן, שצריכים בכלל לחשוב. מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים? זה בנקודה אחת. אם, אני אומר, אם מותר לשנות מפני השלום, כן? אז ודאי וודאי שמותר לוותר על הידורים מפני השלום. לא לדבר על זה שלא לירוק על ילדה קטנה בת 8 ולא לבזות אותה בגלל שהיא לא בדיוק לבושה על פי, מה כבר אפשר לדעת בת 8? דברים שאין הדעת סובלתם, לפעמים תקשורת מנפחת. אבל באופן כללי צריך אדם להבין, אני מאדר, אז קודם כל זה הידור לעצמי, אני לא יכול להכריח אחרים. אם אני אוכל בדץ, כן, אז מי שלא אוכל בדץ הוא לא בגלל זה נהיה פושע ישראל, ואני לא יכול בגלל שאני אוכל בדץ לדרוש מאחרים כולם לאכול בדץ. זה דבר אחד ברור, זה אבל פן אחד. עכשיו אני רוצה ללכת לפן שני. הכניסו בעניין הזה של הדרת נשים את זה שחיילי צה"ל לא יכולים לצאת, כן, בזמן שזמרת שרה. כי חובה שהחיילים ישמעו זמרה. פה זה טמטום, זה נפח מהדרת נשים. מה זה קשור להדרת נשים? אם אנחנו היינו אומרים, אנחנו לא רוצים, אוסרים על נשות צה"ל, על להקות צבאיות לשיר בצה"ל, אז היה אפשר לקרוא לזה גם כן איזושהי הדרת נשים. אני אומר, זה לא שירה, זה לא הידור כבר, זה דין. יש דעות מסוימות מאוד שיכולות להקל בתנאים מסוימים, אבל זה דין גמור. אבל אני אומר, מה אנחנו מבקשים? אנחנו אומרים ללהקות צבאיות, תפסיקו לשיר, שלא תתגייסנה בנות לצה"ל? זה לימות המשיח, אנחנו לא מבקשים את זה. שתשרנה להם כמה שהם רוצות, שיקימו כל חיל, שיקים להקה צבאית, וישירו שם בכל שני וחמישי. רק אל תכריחו אותנו לשמוע. מה זה נוגע להדרת נשים? תשרנה לכם, רק אל תכריחו אותי לשמוע או ללכת נגד האמונה שלי. עכשיו אני אומר, היום הייתה התפתחות. כבר חשבנו שהייתה התפכחות של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אמר שבאמת לא תהיה חובה באירועי הווי, לא תהיה חובה לחיילים להישאר בדבר הזה. אבל חדשות מהיום או מאתמול, פורום מטכ"ל אמר לא, מפקד יכול להכריח גם באירועי הווי שחיילים ישמעו אם הוא רואה את זה. זה פקודה. פה אני אומר, זה כבר חציית קו אדום. אם לכם יש קווים אדומים, אין ספק שאנחנו צריכים להודיע זה לא. אם יש פקודה שצריך להישאר, אז יש לנו פקודות שאסור להישאר. אסור להישאר. ולנו יש שולחן ערוך, לנו יש הלכה. כל עוד, אני אומר אפילו יותר מזה, כל עוד שהיה למשל לא פקודה קצה עלית שצריך להישאר, אלא אמרו, יהיה מפקד טיפש, מטומטם, שמחליט, אני רוצה לחייב אותך. אז יכול אדם אפילו למצוא היתר, ואני בעצמי אמרתי לאנשים, אולי אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אם אתה, הוא מכריח אותך, אז זה הנאה בעל האדם בעל כורחו, ואתה תיענש על זה, אז יש גבול מה אדם צריך להיענש כשמכריחים אותו, תנאים, אולי היה אפשר עוד להקל עליו ולהגיד לו, תישאר, תסתום אוזניים וזה. אבל ברגע שהצבא הופך את זה לאיזשהו החלטה שחייבים, אז אנחנו צריכים לעמוד ולהכריז, לא יקום ולא יהיה. לא יקום ולא יהיה. קווים אדומים, לנו יש קווים אדומים יותר. זה נוגד את ההלכה, ואנחנו לא יכולים לעשות דבר שנוגד את ההלכה. בחורים, אתם תצבו ככה, חיילים שלנו, או שהמערכת הזאת תגרום לאנשים, שלא נוכל להגיד לאנשים להתגייס לצהל, כמו שקרה היום עם הרב של חיל האוויר, שאומר אני יורד מהדבר הזה לגבי החרדים, אנחנו אולי נוכל להגיד, אנחנו לא יכולים, או שנגיד, אנחנו נשלח את החיילים, אבל עם הוראות ברורות, יגידו לכם להישאר, אתם קמים והולכים, תאנשו אז זה תאנשו, בסדר, מותר לקבל עונש, לא לקבל עונש על דבר כזה. ברגע שהופכים דבר, כל עוד שזה איזשהו טיפשות של מישהו, אז אפשר לחשוב איך מנגדים. אבל ברגע שאוכלים את זה להחלטה, אומרים יש לכם קווים אדומים, גם לנו יש קווים אדומים. צריך לעמוד על הדבר הזה. לשנות מפני דרכי שלום, זה כשיש איזשהו אירוע, או לבוא ולהגיד יש ערך מול ערך, כשיש איזושהי התנגשות מקומית, אבל כשמחליטים כמדיניות, זה צריך להיות המדיניות, אז לנו יש מדיניות הפוכה, יש לנו תורה. אני מקווה, מאוד מקווה, שאנשים הנוגעים בדבר, הרי אנחנו אין לנו עניין להניש את צהל. אגיד מילים להניש את צהל ולא נתגייס, יכול לבוא ולהגיד מישהו שבשבילו צהל וזה. הרי זה אנחנו, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו, אנחנו רות. זה כמו שמישהו יכול להגיד תזרוק את הילד שלך מהבית, אז הוא יכול לראות תזרוק ילד מהבית אם זה לא ילד שלך. כשזה ילד שלך, אתה בא ואומר, רגע, אני צריך, אבל אי אפשר להתעלם שיש פה בעיה שאנחנו צריכים להילחם בה ולהתמודד נגדה. מקווה שאנשים הנוגעים בדבר, זה לא סוף פסוק, יתעשתו ויחזרו לכל המאוזן, ולבוא ולהגיד, אתם החלטתם שנשים צריכות לשיר בצהל, בסדר, תהיו בריאים, אתם נגד הדרת נשים, שנשים תשרנה כמה שהן רוצות, מהבוקר עד הערב, רק תנו לנו כשהן שרות להיכנס לבית המדרש, אל תכריח אותנו, אל תעשו אותנו, זה הדרת גברים או הכנסת גברים לאיזשהו דבר, זה דבר אחר לגמרי. ופה לא שייך לדבר, לא לשנות מפני השלום ולא משום כבוד הבריאות, כל הדברים האלה לא נוגעים לדבר. התייחסנו פרשת השבוע לחלק הראשון, ואני רוצה, אם אפשר להגיד במעבר חד, לעבור גם לחלק השני ולקשר את זה לעשרה בטבת. יוסף, האחים באים ואומרים, לא ברור אם יוסף האמין להם או יוסף לא האמין להם, אבל האחים מתחננים לפני יוסף. יוסף אומר להם, אל תיראו, אתם חשבתם על ההיראה, אלוקים חשבה לטובה. שימו לב מה קורה פה, למה חלקים חשבה לטובה? למען עסוק היום הזה להחיות אברהם, ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. מה כתוב פה? יוסף אומר, אתם חושבים שאתם שלחתם אותי למצרים? לא, השם שלח אותי למצרים. ולמה? כי היה לי תפקיד גדול וחשוב, כדי שיהיה לכם אוכל ברעב. אני תמיד שומע פה שיוסף, והוא מוגן זה גם במקום אחר, יוסף, תארו לכם, אומרים על יוסף הצדיק, ובדרך כלל מדברים על יוסף הצדיק בגלל הניסיון שלו עם אשת פוטיפר, שזה ניסיון נורא, מי יכול לעמוד בו? אבל יש עוד נקודה של יוסף הצדיק, שימו לב לגורל של יוסף. יוסף שומע לאבא שלו ששולח אותו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, כיבוד אב. הוא מקיים כיבוד האב, מה קורה לו? מגיע שם לאחים, האחים תופסים אותו, זורקים אותו לבור. מה קרה? אני הייתי שליח מצווה, שליח מצווה אינו ניזוקים, זורקים אותי לבור, לא יודע למה. טוב, כבר הגעתי למצרים, עמדתי בניסיון הנורא של אשת פוטיפר, מה השכר שלי? כלא, 10 שנים כלא, 12 שנה לפי חז"ל. כן? כלא, וזה כלא לא שיש לנו פה היום במדינה. זה כלא, זה בור, בור כפשוטו. מה יוסף חושב? רגע, בטח כל הזמן חושב לעצמו, רגע, זו תורה וזו שכרה, למה זה מגיע לי? הוא לא יודע. והוא נמצא בסימן שאלה גדול. מה, אני לא מבין את הנהגת השם. אחרי שהוא נהיה מלך, ויש רעב, והאחים יורדים למצרים, הוא אומר, כל השנים היה לי קושייה גדולה בהנהגת השם, ועכשיו אני חושב שאני מבין, הנה, לא חושב, הנה אני מבין. למען, בטח, כל זה היה כדי שיהיה מישהו שיפרנס אתכם כשיש רעב. רבותיי, יוסף מבין, הוא חושב שהוא מבין והוא לא מבין. זאת התשובה. בגלל שלפרנס את בני ישראל, את יעקב אבינו ברעב, בגלל זה היה כל העסק הזה? מה פתאום? גם הרעב זה חלק מתוכנית אלוקית גדולה יותר. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותה 400 שנה, ואחרי כן יצאו. עם ישראל צריך לרדת לגלות מצרים, לקור הברזל, כדי לצאת משם עם, ולזה נועד יוסף. ויוסף עכשיו כשהוא שואל, אומר, וואי, כל השנים לא הבנתי מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא ולמה ולמה המטרה של כל זה, אבל עכשיו אני מבין. ואנחנו יודעים שהוא לא מבין, גם כשהוא חושב שהוא מבין הוא לא מבין, כי יש פה חשבון הרבה יותר גדול. כלפי מה הדברים עומדים? השואה. אני לא יודע אם יש בהיסטוריה של עם ישראל, אבל בטח לא באלפי, במאות השנים האחרונות, ואנחנו השבוע הזה הסתובבנו בכמה ישיבות תיכוניות בעניין שאלות של אמונה בשואה או השואה. אבל זו שאלה אדירה. רגע, מה רצה הקדוש ברוך הוא בדבר הזה? וודאי וודאי מי שהיה בשואה לא היה יכול להבין. מישהו יכול להבין? וודאי מי שגורלו, משפחתו, וודאי לא תהיה לנו תשובה לא על השאלה הפרטית. אבל מה? תראו שאחרי כמה? 3-4 שנים אחרי השואה הנוראה של אושוויץ קמה מדינת ישראל. והיום ברור שמדינת ישראל לא הייתה קמה אלמלא התזוזה העצומה הזאת של מלחמת העולם השנייה, ואם לא השואה. אז עכשיו אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו קצת מתחילים להבין. זה לא נותן תשובה לאדם פרטי ולא על המחיר הגדול. לא אומר, אנחנו כאילו יכולים להבין, יש פה איזשהו תהליך, יש פה מהלך. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא היה צריך להזיז את כל האנשים ממקומם, את כל הגלויות, כדי להביא פה את עם ישראל לקיבוץ גלויות, להקים פה עם שנלחם. אנחנו חושבים, אולי יש לנו קצת הבנה. אבל אני אומר, הפרשה הזאת אומרת בדיוק כמו, אנחנו גם עומדים כמו יוסף. אנחנו עדיין נמצאים באמצע התהליך. אנחנו נמצאים בתהליך שאולי, לא אולי, בטוח, שכשיבוא הריבונו של עולם והתגלה לנו, אז פתאום נראה שגם כשחשבנו שאנחנו מתחילים להבין, יש פה מהלך ותהליך יותר ארוך. אבל דבר אחד אנחנו צריכים להבין, כמו שאצל יוסף ברור היה שהדברים לא סתם, אלא יש פה תהליך, אלא יוסף חשב שיש פה תהליך ותפקיד לסבל, והוא חשב שהתשובה לזה הוא מצא אותה כבר באיזשהו עניין קטן, ומתברר שלא, העניין הוא הרבה הרבה יותר גדול. זה הנקודה הזאת של בניית עם ישראל. ככה גם אנחנו צריכים לדעת שהשואה לא הייתה סתם, ויש חשבון ודבר שמוליך תהליך. אנחנו יכולים לראות קצת אולי כמו יוסף ואומרים אולי אנחנו מבינים, לא מבינים למה היה צריך את המחיר הזה, אבל לראות שהדברים לא נעשו סתם. אבל אנחנו עדיין צריכים לדעת שאנחנו באמצע התהליך, ויבוא יום ואז נראה את הכל והכל יתבהר. ראיתי שמסבירים, ועם זה אני אסיים, בפרשת כי תישא משה רבינו מבקש מהשם, כן? הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בהתחלה הרי נינה את כבודך, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן? לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ואז הוא אומר לו, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, מחר נקרא את זה, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור והסיכותי כפיי על הדוברי והסירותי את כפיי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. לא, את זה לא נקרא. ראיתי שמסבירים מה זה לראות את השם, קדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, ומה זה לא תוכל לראות וראית את אחוריי ופניי לא יראו. בגמרא בברכות מבואר שמשה רבינו מנסה להבין כאן את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, באמת את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. והדעה המקובלת שם בגמרא שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו את הכל. יש הסבר שראיתי את אחוריי ופניי לא יראו. אנחנו יכולים לראות רק אחורה, במבט לאחור. כשאנחנו אחרי התהליכים, אדם לפעמים גם אדם באופן פרטי עובר עליו איזשהו דברים נוראים, הוא לא מבין, ועוברים שנים ושנים, ואז הוא פתאום אומר, רגע, התברר שזה היה לטובה. בשעת המעשה, פניי, כשהוא נמצא מול האירועים, פניי לא יראו, אתה לא מבין את ההנהגה. ראית את אחוריי, במבט לאחור פתאום רואים. כמו שאנחנו עכשיו יכולים לתת הסבר ליוסף, עוד אפילו יותר מיוסף. אבל הפרשה הזאת מגלה לנו שלפעמים אדם חושב שהוא כבר נמצא אחוריי, אחורי המאורעות, אבל הוא עוד בעצם נמצא באמצע הפניי, הוא עוד לא נמצא באחוריי. אבל יחד עם זאת צריך לדעת שיש הנהגה. השאלה הנוראית של השואה ומאורתיה וגורלו של עם ישראל וגורלם של אנשים פרטיים, כל אחד ואחד, זאת שאלה אדירה ואין עליה תשובה. ולפעמים מתחילים לחשוב ולהבין, לחשוב שאולי נבין את התפקיד של האירוע בחינת מה שיוסף אומר, אבל לא, יש מעל כל הדברים האלה מבט גדול. ובעזרת השם כשתגיע הגאולה השלמה, אז נסתכל על כל האירועים למעלה, אז נראה את האחוריי, ואז נראה שגם למאורעות האלה היה תפקיד בונה וחשוב. אולי אפילו נזכה להבין גם לאנשים הפרטיים, אבל ודאי לכלל ישראל. אבל עד אז צום עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות גם כיום שהוא אבל למה שעבר על עם ישראל. אז צריך אדם לייחד את עצמו גם במחשבתו, אבל יותר מהכל באמת עולם שלם של תורה וחסד ועולם יהדות שלם נגדע בשואה. והתפקיד שלנו, ולזה צריך להתחבר ביום הזה, מה אני במעשיי, במה שאני הולך לעשות, איפה אני עושה את התיקון, את ההשלמה, כן, להוסיף חיים במקום שגדעו חיים. וזה נקודה שגם היא תשתלב לנו, שבצום העשירי יהפוך לנו לססון ולשמחה.